ממשיכים את סדרת שיעורנו, אנחנו עוסקים פה בשיעורי תפילה כבר כמעט שנה, וברוך השם, יש מה ללמוד על התפילה, כל החיים. תפילה זה לא דבר ש... כתוב, הלוואי יהיה אדם מתפלל כל יום כולו. והבאנו גם דברים של הרב זצ"ל בתחילת השיעורים, תפילת הנשמה התדירית. הנשמה כל הזמן מתפללת, ויש רצון פנימי של הנשמה לבוא לידי גילוי על ידי התפילה. אז אנחנו כל הזמן צריכים להביא את תפילת הנשמה התדירית הזאת לידי גילוי. וזה בתפילה. אז כל היום אדם לא יכול להתפלל, כן? אבל בזמנים שמתפלל, צריך לדעת מה מתפלל ואיך להתפלל ומה לכוון ומה לומר. ואנחנו פה משתדלים, אני איתכם ביחד, משתדל לעסוק בזה, לברר לעצמי, מתוך זה גם לכם, ענייני התפילה. אנחנו כבר חודשים האחרונים עסקנו בתפילת 18. שבוע שעבר היה לכבוד ג' אלול, אז עסקנו בתפילתו של הרב קוק. ועכשיו אנחנו חוזרים לסדר. הגענו למה שאנחנו באמצע תפילת 18, ואם כי רציתי קצת אולי לחטוף יותר ולסיים, אבל החלטתי שלא. נלך לאט. חשבתי לסיים את כל השיעורים האלה עד אלול וזהו. אבל נראה לי שגם בחשוון, לפחות עד חנוכה אולי נמשיך את הסדרה, נלמד, ברכה ברכה, כסדר, מה שנגמור את ללמוד תפילת 18, נעסוק אולי אחר כך גם בסוף התפילה, אשרי, בעלי ציון, יש כמה עניינים, ברכת המזון, תפילת הדרך, יש כמה דברים. במערד בנתיב העבודה, שזה אחד המקורות החשובים בענייני תפילה, אז הוא שם עוסק אחר כך ברכת המזון, ברכת הדרך, כמה דברים. אמרתי, אם המערד ראה שבנתיב העבודה צריך לעסוק בזה, אז גם אנחנו נעסוק בזה. בעזרת השם, זה ציפייתי, תפילתי. שכך, הייתי כאילו לחוץ סביב, זהו, נגמור את בזמן הזה, אבל לא. נעסוק קצת במשך גם תפילת ראש השנה, יום כיפור. צריך לעסוק בתפילה. זה דברים שכל הזמן אנחנו חיים ומלווים אותם. ילוו אותנו לכל החיים, אין לי ספק. אני יודע שאני, לא יודע להבדיל, אבל בכיתה א' אני מלמד את הילדים. אני בא מכיתה א' עכשיו, כמו שאתם יודעים כל יום, בשעה הזאת. בכיתה א' אנחנו לומדים תפילה. תפילה. מה נלמד אותם? נפלא תפילת 18. תפילת 18. הם באים מהגן, הם באים, יודעים ברכות השחר, ברכות התורה, שמע ישראל. מי אחרי החגים? אני מתחיל את תפילת 18. כל שבוע אני מוסיף להם ברכה. מגן אברהם, ברכה. חיי אמיתים. עד פסח, קצת אחרי פסח, גורמים כל 18. אבל כל ברכה אני מסביר להם אותה. יש לנו דף עבודה, ואנחנו עושים ועובדים וזה, ואני באמת מסביר להם, ולפעמים אני אומר, מי יודע מתי פעם הבאה שילמדו את התפילה כמו שצריך. לא יודע, מתי, לצערנו, לא עסקים, לא עסקים, לא בלא... לא כך עוסקים בזה, זה לא יומן. דבר שמלווה אותנו כך הרבה בחיינו. אז לכן אנחנו עוסקים בתפילה, בעזרת השם, ובאמת, בזכותכם הרבה אני מתבאר ולומד לעצמי. בואו נלמד, בעזרת השם. היום משענו מפתח הצדיקים, ברכת הצדיקים, ובעזרת השם ברכת בוני ירושלים. אז הגמרא, יש לנו גמרא שממנה אני כל פעם מביא, את השורות ששייכות לברכה הזאת. הגמרא מסכת מגילה דף י"ז עמוד ב' מסבירה את סדר הברכות. למה תקנו את זה אחר זה ולמה זה אחר זה. יש סדר כאן, יש ראינו כבר כמה פעמים, יש כיוון, יש תפילת 18, זה לא סתם יאללה, זה בלי, ראו, יש כמה דברים שצריך להתפלל עליהם, יאללה, צירפו כמה דברים, קיבוץ גלויות, בני ירושלים וזה. לא, יש איזה סדר, יש איזה, כל דבר זה אחרי איזה שלב, יש שלבים. גם מעצם התפילה, אדם מתברר לו שהגאולה יש בה איזה סדר, יש בה איזה כיוון, זה לא סתם ערבוביה כזאת, כן? יש סדר. גם לניסים יש סדר. ככה המהר"ל, הרב צבי יהודה היה מזכיר את זה המון 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 פעמים. יש סדר בניסים. אז ודאי שבגאולה, איך שהיא מופיעה בזה, יש סדר. אז הגמרא אומרת, כן, הברכה שלפני על הצדיקים הייתה, ולמינים אנשים עתי תקווה, כן? שורוי ומכניע זדים. אז הגמרא אומרת, מקור אחד, כיוון שקלו הפושעים, מתרוממת קרן הצדיקים, כן? כנראה, זה לא מפריע, יש הרבה רשעים בעולם וזה, תלוי, אם הם רשעים בשקט טוב, אבל אם הם עושים דברים נגד, אז הצדיקים סובלים. אנחנו רואים לצערנו שיש פעמים שהרשעה מתפרצת ויוצאת, ויוצאת נגד התורה, נגד הדת, אז זה מפריע, כן? כיוון שקלו הפושעים, מתרוממת קרן הצדיקים. לכן, מאחרי שאוהבי ומכניע הזדים, מתפללים על הצדיקים ועל החסידים. זה הסדר, כן? יש סדר בזה. זה לא סתם. הנה, שכתוב בתהילים, הגמרא לומד את זה מפסוק, וכל קרני רשעים אגדע, וכל קרני רשעים אגדע, תרומם לקרנות צדיק. כן? למרות שבאמת הסברנו, וזה צריך להזכיר, חלילה שלא נתבלבל, שברכת ולמינים, כן, שובר מכנס עדים, זה מדובר על, על הנצרות בכלל. זה לא, זה לא על פושעי ישראל, שהם היום כולם תינוק שנשבע. לא על זה מדובר, כן? לא יודע, יש אנשים מיוחדים שמתאמצים. הרב קוק באיגרת תקנה, כתב לפני 80 שנה, 90 שנה, איגרת תקנה, זה איגרת מפורסמת, צריך ללמוד אותה בפני עצמה, איגרת תקנה. פעם מישהו מצא, וזה בגימטריה, תקנה, תקנה זה 555. אה, זה מעניין, המספר הזה. 555, לא שמתי לב, תקנה. באיגרות של הרב קוק, יש איגרת א', ב', ג', ר', ת', יש אלף איגרות יותר, בארבע כרכים. אחת האיגרות, האיגרת המיוחדת הכי גדולה של הרב קוק, תקנה. שם הרב מדבר שפושעי ישראל יש להם תיקון, ויש להם תיקון בדור האחרון, ושום דבר לא, והם לא נידחים ולא זה. באיגרת הזאת, מישהו מצא שהגימט תקנה זה אוהב ישראל, אוהב ישראל, זה יוצא אותו גימטריה. מישהו יזיב לזה פעם לרב ציודה, הרב ציודה, לא על כל גימטריה הוא התייחס, אבל זה, הוא אהב את זה. אז כן, אז אנחנו לא מדברים על רשועים, אז הרב שם, שם כבר הרב קוק כתב, שהם זה לא, זה לא רשועים, שזה לא, הם לא יודעים, הם לא, ודאי שהיום עוד יותר יש בלבולים ויש, הוא כותב שם שרק, אני חושב, מי שכבר פושע גמור, כאילו גמור, זה קשה למצוא, כאילו זה צריך להיות, להתאמץ במיוחד. כי העם ישראל, מה, אדם, טוב, אדם, איפה אמרתי, הביאו לי סיפור, או, הביאו לי סיפור, אמרתי, אני תמיד חפש באלול, לא שאני כמו רב לוי יצחק ברדיצ'ב, אבל אני אוהב לבוא, לעסוק בדרכו. ויצחק ברדיצ'ב, כן, היה תמיד מלמד זכויותיהם של ישראל. ובימי ראש השנה וכיפור הוא מאוד מאוד היה, מאוד היה עוסק בזה. היה, בראש השנה תמיד היה בא, בתפילות, היה מעורר, זה תפקיד הצדיקים, זה קשור לתפילת על הצדיקים שאנחנו לומדים עכשיו. תפקיד הצדיקים, כן, זה לגונן על הדור, ללמד זכות על הדור. זה החסידים והצדיקים. תכף נדבר על זה, אז בדיוק זה מתחבר לנו. אז רב לוי יצחק ברדיצ'ב היה צדיק כזה שהוא חיפש זכויות של ישראל, חיפש, היה מחפש להם זכויות. היה עומד בתפילה בראש שנה וכיפור בתקיפות, כאילו כביכול. ככה פעם סופר, הוא עמד בראש שנה, אמר, בנו של עולם, אתה חייב לכתוב את עם ישראל לחיים טובים ולשלום. ואם לא, אני גוזר עליך שאסור לכתוב ביום טוב. אתה לא יכול לכתוב. כן, כך הוא היה, היה לו איזה עוז כזה להגיד דברים שלי. אז אני הקטן, כן, כל פעם מחפה, פתאום שומע איזה סיפור באלול, וזה אני הולך איתו, היה לי שני סיפורים ששנה שעברה הייתי מספר הרבה. היום, השבוע שמעתי סיפור, אמרתי, או, יש לי סיפור לאלו, לראש השנה. מה הסיפור? סיפר לי מישהו יהודי היה בהודו, היה בהודו, ופתאום היה שם איזה מישהו נפצע, זה לא בימים שהיה בנפל, קצת אחרי זה, סתם יהודי תהיה, לא יודע, לא הרגיש טוב, היה לו איזה בעיה וזה, הגיע לבית חולים, ו... אז דאגו, לא, ראו, היה צריך מנת דם. היה צריך מנת דם, שתי מנות דם, משהו כזה. אז יש וואטסאפ כזה, איך קוראים לזה? קבוצה של מטיילים היהודים בהודו. שלחו הודעה, אתם שומעים? שלחו הודעה. יהודי מאושפז בבית חולים בניו דלהי, אני יודע איפה, והוא זקוק למנת דם. אתם יודעים מה שקרה שם? מאות ישראלים, נגיד עשרות, לא זוכר, התייצבו לבית חולים. עכשיו הגויים האלה, הרשויים האלה, כן, לא מבינים, אומרים, תגידו, מי אתם, מה, אתם מכירים את היהודים? אומרים, לא מכירים. לא מכירים, מי מכיר? לא יודעים, לא יודעים, לא מכירים אותו. התייצרו ובאו לתרום מנת דם ליהודי שהם לא מכירים. יודעים מה, זה עם ישראל. זה עם ישראל של עכשיו, זה לכם לפני חודש, לא תגידו מלפני רב לוי יצחק ברדיצ'ב. עכשיו, אז מה אנחנו יכולים פה להגיד משהו, זה פושע? לא, לא עליהם אנחנו מתפללים חילה בלמינים ולמנשינים. ישראל ודאי מלאים מצוות כרימון. נדבר על התפוח בדבש הזה בשעוד ראש השנה, על הרימונים שאוכלים שם ועל התפוח וגם שם. לקראת ראש השנה, אנחנו כבר, מה זה, אתם מבינים? היום יוד אלול, תכף ראש השנה, יום כיפור עוד חודש. מה פתאום נצנח לזה? צריך כל הזמן באלו, מתכוננים בראש שנה, מתכוננים לתשובה, וגם מתכוננים ללמד זכויות על עם ישראל, מה עוסקים? זה על הצדיקים, זה ממש, תכף תראו איזה דברים אנחנו מדברים על הצדיקים האלה. והחסידים, מי זה החסיד שבדור שמגן על הדור? מצד עזרים, ניחנתי במצד עזרים להגיד לכם את זה בהקשר לשיעור כאן. שהמסעד השרים, טוב, נגיד את זה כבר, נו, אני לא הולך כסדר היום, לא יודע, באתי ככה, זורם. על הצדיקים ועל החסידים, מי זה החסידים האלה? אומר המסעד השרים, פרק יוטט, מאמר, פרק יוטט, מאמר, כן, בביאור החסידות, חלקי החסידות, ובסוף, הוא אומר, יש שני תפקידים לחסיד. החסיד, הוא אומר, צריך יצטייר תמיד צער ממש על גלות, על החורבן, והתפעל תמיד על גולתם של ישראל, והשבת כבוד שמיים לעילוי. ואם יאמר אדם, אני אומר, זה ממש קשור לברכות שאנחנו לומדים עכשיו. ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני ספון, שיתפעל על הגלות, על ירושלים? המפני תפילתי יוכנסו הגלויות ותצמח הישועה? אדם אומר, מה אני אתפעל? מה אני, יש לי עניינים פרטיים, צריך להתפלל, אני בשביל אני בא להתפלל. מה, אני פה מעורר דברים? תכף נקרא את זה, וואי, אני אומר לכם, זה הכל פה זורים כבר מעבר למידה, לא, זה לא, בזכותכם מה שקורה פה. דברים מתבררים ממש. תשובתו בצידו אומר, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. וכם, כבר נחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בנם מבקשי ומתפלים על זאת. זה אתה עושה בתפילה. נתנו לך 3 פעמים להתפלל ביום. זה לא רק שאתה פותר את זה, נכון, אמרנו, הנשמה מתפללת ורוצה להתפלל, רוצה לצאת את זה, להביע את עצמה. והרב צבי יהודה כותב על, על המילים האלה, שכשלא מתפללים, נוצר כאילו איזה חלודה, נהיה איזה צינור. זה כמו סתימה, סתימה, כמו שיש סתימה חלילה בצינורות, שאדם מצטבר לו שומני וזה, ופתאום צריך אחר כך כבר צינטור, כן? צריך פתיחה, צריך לפתוח את הזה. אז ככה ממש, בבחינה רוחנית, אם אדם לא מתפלל, לא מתפלל בכוונה, לא מתפלל טוב, נוצרים סתימות בצבא הזו. לא יכול להתרומם. אז זה אישי, אבל עיקר העניין התפילה זה הכללי. אתה, מה אתה אומר פה בתפילה? תשים לב, על הצדיקים, אתה אומר בני ירושלים, אתה אומר צמח דוד. אתה מתפעל פה תפילה כללית. ואל תגיד, מי אני, אם נתנו לך את הזכות הזו, זה זכות, להיות ממביאי הגאולה. בכל יום בתפילה שלך אתה מקרב את זה. לכן הוא אומר, שזה אדם נברא יחידי, שיגיד בשבילי נברא עולם, וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפעלים על זאת. ואף שלא תעשה בקשתם, מפני שלא הגיע הזמן, או מאיזה טעם, הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. וואו, וואו. פתחתי לו, הייתי צריך לפתוח בדף הבא, פתחתי בדף הזה, ואנחנו מרוויחים כל רגע כאן. אז זה דבר אחד בכוונת החסיד. אבל אחר כך, הוא אומר, אמנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור. עכשיו, הרב צבי יהודה, יש לו מאמר בספר של נתיבות ישראל, זה נקרא החסידות והדור, על המילים האלה. אז הוא אומר, תשימו לב, המסעד השרים לא כתב, יש שני עיקרים, העיקר הראשון, העיקר השני. הוא כתב, יש כוונה אחת בחסיד, וכשהוא הגיע לשני, הוא כתב, עוד עיקר שני. ללמד שזה העיקר, שזה העיקר. עיקר עבודת החסיד לטובת הדור. שמה? שהנה ראוי לכל חסיד שיכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. וזה שאמור צדיק כי טוב, כי פרי מעליהם יאכל. שכל הדור אוכל מפורותיו. אם אנחנו יושבים מקטרגים ומחפשים חלילה לדבר לא טוב על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא שמח בזה. הקדוש ברוך הוא גם, זה סותם את הצינור, זה סותם את השפע שהשם רוצה להשפיע על עם ישראל. אתה ממש סותם. מסופר הצדיקים שבאו אחד, התחיל לספר דברים לא טובים, בא מארץ ישראל לחוץ לארץ, לא יודע אם זה היה עם החפץ חיים או מישהו אחר, כן, עם ככה וככה ופורקי עול וזה, ממש גירש שנפנה, אמר לו, אל ת... תלך מכאן. מרגלים כבר, היו לנו כבר מספיק מרגלים, באת גם אתה לדבר לשון הרע על ארץ ישראל, על עם ישראל. היום רואה להזכיר, רב צדוק מלובלין, זה יום פטירתו היום, ט' באלול. ט' היום, נכון? היום ט'. ט' באלול. בפריצה לצדוק, איזה דברים נפלאים של קדושת עם ישראל וזה, שמביא הרבה דרך בוגדיו, מביא דברים מאוד מיוחדים בענייני חנוכה, יש הרבה דברים, פריצדי, שהוא גם כן עסק, היה מה... אמר מי שלא זוכר מי אמר, שלושה כהנים גדולים, הקדוש ברוך הוא ימיד בדור האחרון, שמלמדים זכויות על עם ישראל. זה... רב צדוק מלובלין שהיה כהן, הרב קוק, אולי החפץ חיים, אולי, אני לא זוכר. שלושה כהנים גדולים. הרב שודה ודאי, אבל אני חושב, אמרו את זה עוד לפני. כל פנים, זה הצדיק, שכל הדור אוכל מפרותיו. ותראה שזה רצונו של מקום. שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. אתם מבינים למה אני מחפש איזה סיפור טוב על אלול? לא כי אני כזה צדיק וזה, אבל זה רצון הקדוש ברוך הוא. אז עם איזה זכויות אתה בא? אתה אדם בא, רוצה לבוא שהקדוש ברוך הוא יעביר אותו טוב בראש שונה. אתה נמד זכויות על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, הנה זהו, אהוב עליי. הוא מדבר זכויות עם ישראל. בוא יאללה, תקבלת. הנה, זה כתוב בו. הנה. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם, וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בשלתו בפועל. אנו שיתפלל על דורו לחפר על מי צריך כפרה ולהשיב ישועה מי שצריך לה ולמץ הנגור על הדור כולו. זה הדברים הנפלאים של המשרד השתורים במאמר, זה כמו מאמר הדור, כן? זה החסידות והדור, זה מאמר החסיד, טובת הדור. מביא כאן, אז פעם נעסוק בזה יותר, לקראת, לא יודע, בתפילת יום כיפור. כי זה עבודת הכהן הגדול. זה ביום כיפור, הכהן הגדול עוסק בזה. באמת זכות על הדור. כן. סוף פרק י"ט במסעד ישרים. כן, הקדוש... כמו הרבי גון, נכון? לפעמים הוא שואל אתכם ככה שאלה, אתם רוצים זה? כן, כן. אני אעשה לך גם, אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא יאהב אתכם? כן? רוצים, נכון? הנה. כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. שמעתם? וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. מה, עצה כזאת שם, סעד ישרים, מי רוצה לפספס אותך? אחר כך הוא יושב ואומר, זה ככה, זה ככה, הוא בכנסת. מי אתה, מה, זה לא התפקיד שלך, הקדוש ברוך הוא, יש לו חשבון. אתה תגדיל אהבה על עם ישראל, זה התפקיד. באלול גם צריך לעסוק בזה ודאי. זה ההכנה. מה, אתה רוצה רק אתה לצאת זכאי ביום הדין? אנחנו רוצים שכל עם ישראל יצאו זכאים בדין. זה העבודה, ככה אנחנו פועלים. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל. אני אומר, כל זה קשור, אני לא בטעות נכנסתי לכאן. אני הבאתי את המסר שם עכשיו כאן, כדי לספר לכם מי זה החסידים. זה החסיד, זה החסיד. שאנחנו מתפעלים על החסידים והצדיקים. אלה הצדיקים שהם, פה הרב דוד חיים מדבר על זה. אתם יודעים שאני הרבה מביא בביאור התפילות מהרב דוד חי, הכהן, בספר מעמד השחר. אז הוא מדבר על זה, אז אכן נכנסתי לכאן. אז התחלתי מזה. זה החסידים והצדיקים, אלה החסידים האמיתיים, מה שהוא אומר כאן, רואים האמיתיים, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם, שמוסרים נפשם על צונו, ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בבית פעל עליהם, ובטל הגזרות הקשות, לפתוח שערי ברכה. על מה הדבר דומה? לאב, שאינו אוהב אדם יותר ממי שרואה, שאוהב את בניו, אהבה נאמנה. אבא אוהב את מי? מי שאוהב את הבנים שלו, אוהב אותו. והוא עניין הכהן הגדול, וכו' וכו'. אז מה, אני אספר לכם גם את הסיפור של שנה שעברה? אתם רוצים, נכון? כבר שנה או שנתיים אני מספר את הסיפור הזה. מה זה כביכול, אלה שנראים לכם הפחותים בעם ישראל, כן? איך כתוב? אפילו רקנים, כן? מלאים מצוות כרימון. הנה, זה היהודים האלה שם באודו, עשו קידוש השם, עשו קידוש השם. לא אומר שהם צריכים להיות שם באודו, כן? אבל תכלס, עכשיו במקרה הזה, גגוי מסתכל ואומר, מה זה היהודים האלה? סתם הודי שהיה זה, מישהו היה חושב איזה הודי היה חושב שצריך להביא לו מנת דם. אז יש לי סיפור שאני כבר כמה שנים מספר, שנקרא, הסיפור ראיתי מאמר וקראתי אותו ואהבתי, ונקרא נבחרת הרחמים. ראיתי יום אחד מאמר, נבחרת הרחמים, במאמר בעיתון של שבת, אני לא בעיתון, באלון כזה, הסתכלתי, מה? כן. וראיתי שם, קראתי, והיה תמונה של שחקנים, לא הבנתי מה, מה, מה זה עושה, תמונה של שחקנים באלון של שבת. עניין אותי, והיה כתוב כותר נבחרת הרחמים. וככה כתב אבינו אמיר, שהוא כותב מאוד יפה בהרבה אלונים, הוא כותב, נבחרת ישראל בכדורגל הלכה לשחק משחק נגד נבחרת אוקראינה. פעם היה לפני שנתיים באלול. ובאו שם ילדים אוקראינים לקבל את פני הנבחרת, עשו להם קבלת פנים במגרש, ועומדים, עכשיו שרו את ההמנונים, המנון ישראל, המנון אוקראינה, ועומדים שם ילדים אוקראינים לפני השחקנים של נבחרת ישראל, וגם ילדים אוקראינים לפני הנבחרת האוקראינית. ופתאום התחיל לרדת גשם, משהו, גשם זלפות. קפטן נבחרת ישראל בכדורגל פושט את הטרנינג שהיה לו, ומכסה, מגונן על הילד האוקראיני שעומד לפניו. כל שחקני נבחרת ישראל פושטים את הטרנינג שלהם ומכסים את הילד האוקראיני שעומד לפניהם. ומה בצד השני? לא תאמינו, כלום. כלום! האוקראינים עומדים עם הטרנינג, כלום! לא זזים! הילדים שעומדים לפניהם מתרטבים! טוב, נגמר. זה עשה רעש גדול. בעיתונות למחרת כתבו שם. אמנם התוצאה הייתה 1-0 לאוקראינים, אחד כתב, אבל נבחרת ישראל ניצחה. הישראלים ניצחו. איזה חמלה, איזה זה. איפה אנחנו במוסר, במידות? כך נכתבה, הייתה שם שאלה. זה רץ, זה היה בעולם, זה התפרסם הדבר הזה. היי, נבחרת ישראל כדורגל גם כן יכולה להביא קידוש השם. אל תחשב, זה טובת הדור. דור. כל זה הייתי בשורה הראשונה, אני לא יודע, טוב. של הגמרא, ברוך השם. היה לי הרבה סיבות להגיד היום אני לא יכול לתת שיעור. זה שהתאמצתי ובאתי, אז זה 2 מילים. היית לנו ברוך השם, תרדות טובות, יש שמחות, אבל היה הרבה תרדות, ברוך השם. אז התחלתי כאן, הגמרא אומרת, ברגע שנחרטים הרשועים, הרשועים הפושעים זה המינים, הגויים. אז מתרוננת קרנם של הצדיקים, הם יכולים לעסוק כנראה בנחת, בזכויותיהם של ישראל. וכולל, הגמרא אומרת שבברכה הזאת, כולל שורה 4, כולל גרי הצדיק עם הצדיקים, שנאמר, מלפני סביבת תקומת אבני זקן, מי שקנה חוכמה, וסמוך לי, וכי יגור אתכם, גר. מכאן שצדיקים כולל חוכמי התורה, יש לכלול בברכתם גם את גרי הצדק, כשם שהפסוק מסמיכם יחד. לאחר מכן באה ברכת בניין ירושלים, ואחד מתרומם את קרנם של הצדיקים בירושלים, שנאמר, שלו שלום ירושלים ושלה יואבייך. והפסוק אומר, כאשר יהיה שלום בירושלים, יהיה שלווה לצדיקים שהם אוהביו. הרי שקרנם מתרוממת בירושלים, לאחר ברכת ירושלים באה ברכת צמח דוד, כיוון שנבנה את ירושלים בת דוד, שנאמר, אחר יבואו בני ישראל ביקשו את השם אלוקים ודוד מלכם. ואחר כך, בבתי מלכות קודשי ושמחתי מבית תפילתי, השם שומע תפילה. אבל אנחנו לא עוסקים בשתי הברכות האלה, רק בשתי הברכות הראשונות. אומר הרב דוד חי הכהן, מקור 3, ברכת הצדיקים היא הברכה ה-13 במספר, אותו המספר נרמד בגימת שנים 1 ואהבה. כלומר, דווקא, הנה, זה כל מה שדיברנו. דווקא הצדיקים ההולכים בדרך אהבה, הם מביאים לתיקון העולם ואחדותו באמונה באל אחד. את הדרך להבנת הברכה נתחיל ידי שאלות כידוע. השאלות הן הפותחות את הפתח לשערי חוכמה. כן, הוא אומר כאן, הוא אומר, אני מקדים בכמה שאלות. ובכן, נבוא אל השאלות, שורה 8. ברכת על הצדיקים ראשית, כבר הזכרנו שחטיבת הברכות השנייה בברכת 18 עוסקת בגולת ישראל. מה התחלנו? גואל ישראל, תקע בשופר גדול, קיבוץ גלויות. אז הוא שואל, אם כן, כיצד משתלבים הצדיקים בגאולה הזאת? איך ניתן לראות גם בברכה הזאת את העניין הזה? שנית, מה משמעות הפירוט צדיקים וחסידים? ועוד, מדוע נכנסו גירי הצדק לברכה הזאת? פה ההמשך זה במקור 4. כן, בצד השני. מה משמעות החתימה הכפולה? משען ומבטח לצדיקים. מה ההבדל בין משענת לביטחון? שאלה האחרונה, אם ברכה הזאת עוסקת בצדיקים, כיצד אנו מזכירים בתוכה את עצמנו? על כן, מה אנחנו אומרים? ושים חלקנו עמהם. מה הקשר אנחנו? הם צדיקים, תגיד, מה שים חלקנו עמהם? כל השאלות, לא הבאתי את כל התשובות לשאלות האלה, המאמר שלו, כל ברכה שם ארוכה, צריך ללמוד את הכל, אבל אנחנו ככה בתמצית מביאים את הדברים של דוד חי, שבאמת, אני לא מכיר הרבה ספרים שככה מבארים בדורנו את התפילה כמו הספר הזה, מעמד השחר. תעשו חברותות בזה, תלמדו תפילה כמו שצריך. מקור 4 שורה 6, מתחיל לענות, כאשר למדנו על גאולת ישראל, ראינו שעניין הגאולה כולל את שני נקודות יסוד שהם המבררות את שיבת ישראל לטבעם המיוחד, צורתם רואה להם. נקודה ראשונה, אי אפשר לתכונות המיוחדות לישראל להתגלות בארצות הגויים. כן, זה ברור. זה משל הכרם, נכון? כתוב כבר בנביאים, שצריך ל... איך כרם היה לדוד... מה? יש גם כוזרי אומר את זה, וגם בנביאים יש את המשל הזה. טיטה, עץ, יש לו, לכל עץ יש את המקום שהוא גדל בו. מקום אחר, לא מתפתח, ימות. זה, יש עץ שצריך חום, תשים אותו בשלג, הוא לא יצא. אחר גם הפוך. ככה עם ישראל, ארץ ישראל, זה מקום הגידול שלהם, שם הם יוצאים לפועל, לגילוי. רוח הקודש של התורה והנבואה, הנה, כמאמר בספר הכוזרי, שאין רוח הקודש שורה בחוץ הארץ, על כן ראשית לכל גולתם של ישראל מחייבת את חזרתם לארץ. עניין זה מתגלה בברכת מקבל נתחי עמו ישראל, שהיא הפותחת את חטיבת ברכות הגאולה. כן, דיברנו על זה באמצע ה-13 ברכות הבקשות שיש ב-18. כן, מי שלא זוכר, שלא היה בשורים. ברכת 18 מחלקת שלושה חלקים. חלק ראשון, שלוש ברכות ראשונות. זה, אנחנו משבחים את השם. קודם כל, משבחים את השם. כשאנחנו באים לבקש, וזה, משבחים, מעלים את השם. אתה גדול, גיבור, נורא, קדוש, מחיים מתים, סומך נופלים, רופא חולים, פוקר, כל זה. אחר כך, עכשיו, בסוף יש שלוש ברכות הודעה. כמו גם שאנחנו מבקשים מהשם, אנחנו גם מודים לו על מה שקיבלנו כבר. זה שלוש הברכות האחרונות. באמצעיות, 13, יש 19 ברכות בסך הכל יש, כן? 13 הברכות האלה, גם בהם יש סדר, יש להם חטיבות. בהתחלה, זה ענייני תשובה בזה. דעת, בלי דעת לא באה תשובה. צריך דעת, ואשיבנו וסלח לנו, כל זה קשור אחד לשני. אלה שלוש חטיבה, השלושה האלה. אחר כך מתחילה חטיבת הגאולה, ענייני גאולה. גואל ישראל, ומקבץ איתך ישראל, וברכת השנים, וכל זה קשור לענייני גאולה. אז לכן הוא אומר כאן, החטיבה השנייה, כן, של האמצעיות, איפה? כן, נקודת יסוד שנייה, מקור 4 שורה 14. צורתם של ישראל מתגלה רק כאשר מסודרים וחיים על פי חוקי התורה. חוקים אלו מפיעים בפן הלאומי של המדעי השופטים והיועצים, המסדרים את האומה על פי חוקי האמונה והתורה. שנייה הוא משפט וצדקה אלוקים. גם ערכה היסודי של התופעה הזו מפורסם בספר ישעיה, והשיר השופטייך כבר ראשונה. אחרי כן יקרא לאחר הצדק, ציון במשפט תיבנה, ושווה בצדקה, והזכרנו אולי גם כבר בברכה הזאת, השיבה שופטנו, שהרב צבי יהודה אמר, שני דברים צריכים עם תיקון מאוד מאוד גדול בדור, החינוך והמשפט. שתקנתם זה על ידי ש... כמו יש בכלי חרס, כן? כלי חרס שנטמע, כלי מתכת שנטמע, מה עושים לו? טובלים אותו. כלי חרס שנטמע, מה עושים? צריך לשבור אותו. אז הרב ציודה היה אומר, שני דברים, תקנתם משבירתם. חינוך והמשפט. תראו, בעלון של שבת האחרונה, הרב ביגון כתב את זה. הכותרת הייתה, בעלון הייתה, תיקון החינוך והמשפט. כמה צרות היום? רוב הצרות, רוב הריסות, רוב הזה, זה בגלל המשפט המעוות. לא? אתם לא יודעים? מי קובע פה עכשיו במדינה? לא ראש הממשלה. ראש הממשלה, נגיד שבאמת הוא רצה לא יהרסו את בתי דריים, לא? בית המשפט אמר שכן. כל מה שעושה, בית המשפט העליון, איך זה נקרא? הסמכות העליונה אין. אם לא נתקן את זה, לא נוכל להתקדם. פה צריך תיקון גדול. אז לכן, או, אבל רציתי בדיוק להגיד, אבל אנחנו לא עושים תיקון על ידי, שלא יודע, חלילה, נלחמים, או כן, על ידי עילוי רוחני. הנה, תראו בשורה 20, מקור 4. אמנם יש לדעת שכל שינוי ותיקון בסדרי העולם, השינוי והתיקון מתחיל בחלק הרוחני. ורק אחר כך הוא מתפשט לחלק המעשי. מי שמתבונן בכל המהפכות העולמיות יראה שתמיד קדמה ההופעה של הרוח ואנשיה את התחום המעשי ואנשיו המיוחדים לו. לכן, הצדיקים, כן, אנשי הרוח המיוחדים עד ישראל, שמעולם לא ויתרו על צורתם הישראלית וכן, גם ביותם בגולה, טבועים בביצת, הם הצדיקים, אלו שחיו את חיי התורה ומשפטיה, כאשר מסביב הקיפו אותם הגויים, פה גם זה המשך מקור חמש למעלה, משפטיהם. לא שינו את אמונתם, עסקו בתורה, שמרו שבת, בנו בתים בקדושה ותרה, וכל תפילותיהם בנו לציון וירושלים, בבית המקדש. כאשר הגיעה את הגאולה, מקור חמש, שורה חמש, ובית ישראל שב לארצה ולהביאתו, חובתנו לזכור את אלו שהיוו בשבילו משענת ועמוד שלא ימות. זה היה הצדיקים החסידים האלה, שלמותם הוא נשען. בזכותה חי וקיים וקם עם ישראל מחלתו הקשה בגלות. הצדיקים הם ליבם של ישראל, שנשאר ער כאשר כל האומה הייתה שרויה בתרדמה עמוקה. ככתוב בשיר השירים, אני ישנה וליבי ער, אמרו חז"ל, מי זה ליבי ער? זה הצדיקים והחסידים, שעוררו את עניין הגאולה בכל הזמנים. עוד קצת אני ממשיך שנבין את העניין, מקור 5, שורה 12. מי הם החסידים המוזכרים כאן אחרי צדיקים? מה עניינם? חסיד, פירושו על פי ההוראה מילה איש חסד. הוא זה שקובע את שורת, לפני משורת הדין. הצדיק חי על פי קו היושר והצדק ולא יותר. לעומת החסיד, שוב משתדל להיטיב עוד יותר מה שנתחייב על פי הדין. הנה, בספר מסילת ישרים, מובא שישנם סוגים של חסידים וצדיקים. הראשון הוא המחמיר בכל ספק הלכתי, גם כאשר על פי הכללי ההלכה מותר להקל. הסוג השני של החסידות והחסיד, או על פי הרמח"ל, עיקר חסידות ועמידתה, נוגע לפי מה שאנחנו מכונים, לא לתיקונו הפרטי, שורה 20, מקור 5, אלא לתיקון וזיכוי הדור כולו. תפילתו מקירות ליבו היא בעד כבודם וגולתם של ישראל כולם, שרק בכבודם יגדל כבוד אדונה מתברך לעד. חסידים אלו מוכנים לא רק להשתדל בעד כבוד ישראל, אלא לסבול ולמסור כל אשר להם באדם. כעת מובן למה אנחנו מתפעלים על השם שיוסיף ביטחון לצדיקים. הביטחון לצדיקים עוזר להם ולכל ישראל להתגבר כל המכשולים והמיני לקדם בהרבה את גולת ישראל. לא להיבהל מכל מה שיש מקטרגים. אז מה, צריך להיבהל? צריך לסגור את הזה? היה איזה משבר, למשל היה משבר, גוש קטיף נהרס, לפני 10 שנים, משבר גדול, משבר אמוני, משבר זה. היו כאלה, בום, זהו, אמרו, עד כאן, טעות, הלכנו למדינה, חשבנו שזה הקץ המגולה, חשבנו שהמדינה זה התקיימות חזון הנביאים, טעינו, שלום, להתראות בגאולה הבאה, אין יום עצמאות, אין חגיגות, אין הלל, אין כלום. זה ש... עם ישראל ממשיכים לבוא לארץ, זה שיישובים הולכים ונבנים הלאה וזה, לא. ברוגז. עשו ברוגז, רב צודה אומר, ברוגז עם רבונו של עולם. כן? ברוגז עם רבונו של עולם. אני רציתי שהגאולה תהיה בצורה כזו וכזו, והקדוש ברוך הוא לא עושה כפי שאני חושב שהגאולה צריכה להיות, אז מה אני עושה? ברוגז, שלום, אין גאולה, אין הלל. עושה ברוגז, מה? אתה עושה את נועם עם הקדוש ברוך הוא? אתה עושה את נועם עם הקדוש ברוך הוא? אספר לכם סיפור, היום צלחת עליי הרוח, אספר לכם סיפור. יש לי שכן צדיק, קוראים לו רב יהושע בן מאיר שליטה. הוא היה ראש ישיבת אפרת, ישיבת ההסדר אפרת. רב יהושע בן מאיר, תלמיד הרב צבי יהודה גם, מלחמת יום כיפור, נלחם שם באזור התעלה, ורואה מי שהיה במלחמה, זה היה משבר גדול. עד אז עם ישראל היה שיש טעמי וזה, אילה, מי ינצח אותנו, מי יכול לנו בכלל? פתאום, מי שקורא את הספרים, את הסיפורים, מה זה מזעזע, מה שהיה? נהרגו מסביבו, מלפניו, חיילים רבים. והיה לו קושייה, כן, איך זה יכול להיות? מה קורה פה עם הגאולה? הוא אמר, דבר ראשון שאני משתחרר, בקושי היה אפשר להשתחרר, קיבל איזה 24 שעות, הוא אמר, דבר ראשון, אני הולך לרב צבי יהודה לשאול אותו, מה קורה פה? וכך היה, הוא השתחרר, הגיע, רץ הרב צבי יהודה, היה שעה די מאוחרת בערב, לילה כבר, לא יודע, והתחיל לדפוק בדלת. תראו מה זה הגאונות של הרב צבי יהודה. זה סיפור משהו מדהים. הרב צבי יהודה פותח לו את הדלת, ואומר לו במילים האלה, כן, תביא את ההסכם, תביא את המסמך, תביא את המסמך. הוא לא מבין מה אב תפידה רוצה ממנו. הוא חושב שאב תפידה לא מכיר אותו. הרב, אני יהושע בן מאיר, תלמיד שלך, באתי ממלחמה, וזה. הוא אומר, כן, תביא את המסמך, תביא את התנועים, תביא. עוד פעם, הרב, אני יהושע בן מאיר, תלמיד שלך, וזה, באתי ממלחמה. אומר לו, הרב תפידה, כן, יש לך הסכם עם הקדוש ברוך הוא, איך הגאולה צריכה להיות, ועכשיו זה לא הולך ככה. תביא את ההסכם, שנראה מה צריך לעשות. אתם שומעים מה זה? שהרב צבי יהודה ידע, כן, מהצפיקות שלו בדלת, הרב צבי יהודה הבין מה הוא בא לשאול אותו. אתם מבינים מה זה? מה זה, מה זה צדיק שרואה את הדור ומבין את הדור? הוא התחיל לבכות, הרב בן מאיר. שם, שם הוא נשבע, הוא התחיל לבכות, לא בכה כל המלחמה. ואז הוא פתח לו, הוא אמר לי, רבנו בחיי, על סוף פרשת שמות, כמדומני, ששם, שבני ישראל נשברו, אמרו, לא, כבר לא האמינו, שבמשה אמר, הנה, מאז באתי לדבר במדך, הרע לעם הזה, ולא הצלת את עמך, הנה, כאילו, הנה, זה גאולה, שלחת אותי לגאול את עם ישראל, והגאולה לא מתקדמת. הוא ראה לו שם איזה רבנו בחיי נפלא, אני לא זוכר מה שכותב שם, הוא אמר לו, שכחת מה שלמדנו, ואם קראת, לא שנית, צריך לשנן ולחזור את זה, שיש משברים בגאולה, ובסוף אנחנו מתקדמים. כך היה, זה סיפור מדהים, גם של הרב צבי יהודה, ההבנה שלו, וכך שהוא אמר לו, אנחנו לא עושים הסכמים עם הקדוש, אין לנו תנאים עם הקדוש ברוך. אבל רוב תלמידי הרב צבי יהודה, גם אחרי המשיכו, אמרו, היה משבר, היה זה, צערנו, עם ישראל עדיין לא נמצא, במקום שצריך להיות בגאולה, ממשיכים הלאה, ממשיכים קדימה. הייתי אתמול באזורים של יהודה ושומרון. אחרי הכל, מקימים ומתפתחים ורואים, ויש לי, הייתי באש קודש, יישוב, הולכו ומתווספו שם אנשים עוד ועוד, לבנים שגרים שם, מה, איזה, הייתי בבית הכנסת, מה, אני אגיד לך. זה קשור הברכה הבאה, אני רואה שהיום אפילו לא נגיע לבוני ירושלים, אבל בסדר, לא נורא. כי אתה אומר את זה כל הזמן, אתה אומר, המחזיר שכנתו את שלנו, אתה אומר בוני ירושלים, כל הזמן זה מתקדם, שום דבר לא נעצר. אז אני כאן חוזר לדברי הרב דוד חי, במקור 5, שורה 24. כעת מובן, כן, אז הצדיקים, יש צדיקים שמחזיקים עמדה. זה נקרא להחזיק עמדה. הרב צבי יהודה, אני זכיתי לשמוע את הרב צבי יהודה 2.5 שנים, שמעתי שיעורים שלו, עד שהוא נפטר. בתקופה שלי, בשנתיים האלה, היו שיעורים במוצאי שבת, היו שיעורים במשך השבוע, היה שיעור במוצאי שבת, שיחות על הפרשה. תקופה ארוכה, שנה וחצי, שנתיים, כמעט עד שהוא נפטר, היינו באים לזה, הבדלה, רב סודה מתחיל לדבר, שני אנשים מיוחדים, משה ואליהו. איך מתחיל את השיחה? תראו, כתב את השיחות האלה הרב אבי שוורט בספר מתוך התורה הגואלת. יש ארבעה כרכים מתוך התורה הגואלת. יש שיחות של הרב צבי יהודה שהרב אבינר כתב. זה שיחות יותר מלפני תפשין למד, תפשין מם, לפני, תפשין למד. השיחות שהרב אבי שוורט כתב בספר שלו, זה שיחות יותר, סוף, סוף, סוף תקופת הרב צבי יהודה. מתוך התורה הגואלת, זה נקרא שלושה, ארבעה כרכים של שיחות הרב צבי יהודה, וזה שיחות שאני שמעתי גם כן. זה סוף, סוף ימיו של הרב צבי יהודה. תראו כמה פעמים שהוא מתחיל שם לדבר על משה ואליהו. מה הוא לימד על משה ואליהו? משה ואליהו, משה, כשירד מהר סיני, ירד מהר סיני, היה 40 שנה, 40 יום בהר סיני, קיבל את התורה, קיבל את הלוחות, קיבל את זה, יורד, מה הוא מוצא? הרב צבי יהודה מספר את זה, אפילו מצחיק קצת. מה הוא רוצה? דנס, ריקודים מסביב לעגל, הרב צבי יהודה אומר. נו, תגידו, מה? מה יותר קשה? שהיינו 40 שנה בגאולה, 50 שנה, ונחרב חבל ארץ שנקרא גוש קטיף, או משה רבנו שהולך להביא לעם ישראל תורה מן השמיים, והוא מוצא שהם משתחווים לעגל. למי היה יותר קשה? ברור למשה, נכון? הרב צבי יהודה אומר, משה רבנו היה צריך עצבים של נחושת וברזל, כך הוא היה אומר. להחזיק עמדה, להחזיק עמדה, זה היה ביטוי של הרב צבי יהודה. איך מחזיקים עמדה במצב הזה? כי הרב קדוש ברוך הוא אומר לו, ערף מיני ואשמידים, ועשו אותך לגוי גדול. אז מה הוא משה אומר? טוב, יאללה, נעשה את הגולה בדרך הזאת, באמת, זה לא מתאים. מה, הגה, זה לא מתאים. אני יכול להגיד שלום, בסדר. אומר משה רבנו, אם תישא חטאתם, אתה חייב. הרב צבי יהודה אומר, האם הזה, אם תישא חטאתם, זה לא עם ספק, זה עם ודאי, כמו עם יאי יובל. ואם אין, מכני מסיף לך אשר כתבת. אני לא רוצה להיות מחותן איתך, אני אוי סמחותן, אני אומר ביידיש. אני אוי סמחותן איתך, לא מחותן. מכני מסיף לך אשר כתבת. אין לי ערך לגאולה בלי עם עם ישראל כולו. עם העם הזה אני הולך. אמר לו, סלחתי כדבריך. זה צדיקים, זה החסידים האלה. מהם אנחנו צריכים ללמוד, מהם אנחנו צריכים להתחבר. זה המסעד ישרים, הצדיקים האלה, שהם מלמדים זכות על עם ישראל. זה מה שעשה משה רבנו, מי אנחנו יודעים. ואליהו, לעומת זה, כשהיה שם, אז הוא כתוב, אליהו הולך, ואומר, הכתוב איך אומר, מה לך פה אליהו? הוא אומר, אז אליהו אומר, נביאיך הרגו, מזבחותיך הרסו, ואת נפש נבקשם לקחת, ככה הפסוק. אז המדרש אומר, נביאיך הרגו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנביאים האלה, נביאי או נביאיך? אומר לו, רבנו שלם, נביאיך הם. ככה, אני לא יודע אם זה כתוב שם ממש בלשון, הרב צבי יהודה היה אומר לו, היה אומר לך, אז מה אתה רוצה? רבנו שלם, מזבחותיך הרסו! המזבחות האלה, מזבחותי המזבחותיך. רבנו שלם, מזבחותיך הם. אז מה אתה רוצה? מפשיך הפסוק, ואת נפשי, ככה הרב צבי יהודה אומר בניגון כזה, היה אומר, ואת נפשי מבקשים לקחת. יש לך נגיעות, את נפשי, זה לא נקי הקינה שלך. ככה הרב צבי יהודה אומר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלימדת, לך, כתוב שם, ומצא אחר כך עוגת רצפים, עוגה של גחלים. אומר הזוהר, שאמר לו, כדין יאות למיכל, זה מה שראוי לו לאכול, מן דאמר דליטוריה על בניי. מי שאומר לשון הרע על בניי. על עם שכולו עובד עגל, אתם שומעים? לא שתורם דם לישראלי בהודו. עובדי עגל! אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תעמוד בברית. אתה תעיד שלא עזבו את בריתי. לכן שמים כיסא של אליהו בברית. הוא בא ומעיד שהנה, הם עושים ברית. 95% מעם ישראל עושים ברית בימינו. זה הצדיקים והחסידים. אתם שומעים, כל זה קשור וזה קשור להכנה ליום כיפור. כי עיקר עבודת יום כיפור, מה היו עושים עם ישראל בבית המקדש? מסתכלים על הכהן הגדול, הוא החסיד. הוא הכהן הגדול, הוא החסיד. תומך עבורך לאיש חסידיך, שיושב ועובד ומחפר על כל ישראל. ואנחנו מצטרפים אליו בעבודה הזאת. ולכן ביום כיפור, בתוך סדר במוסף, קוראים את סדר העבודה. מה אני צריך עכשיו לצרף העבודה? מה הכהן גדול עשה? כי אתה צריך להצטרף אליו. ולהיות מאלה שיושבים עכשיו בשעות האלה של יום כיפור, ולמד זכות על עם ישראל, ולזכות אותם, ולהוציא אותם בדין. זה תפקיד של כל אחד ואחד. זה עבודה, זה ממש, לכן 30 יום קודם, יום כיפור, אנחנו עוסקים בחסידים והצדיקים, להיות... אז על זה אנחנו אומרים, ושים חלקנו עמהם. לא שאנחנו צדיקים כאלה, כן? אבל אנחנו רוצים להיות מהם גם כן, אנחנו רוצים ללמוד את העבודה הזאת, זה מה שאנחנו מדברים. זה ככה מסביר פה הרב דוד חי. בואו נסיים את זה. כעת מובן, אז עוד פעם, אני חוזר לכעת מובן הזה. למה אנחנו נותנים... צריכים שיהיה ביטחון לצדיקים. הביטחון לצדיקים עוזר להם לכל בית ישראל. מקור 5, שורה 25. להתגבר על המכשולים והמינים, לקדם בהרבה דגל ישראל, בעניינו וישועתו. לכן אין להניח, ליראה, שמא הדור אינו ראוי לגאולת ישראל. לכן אין להניח ליראה שמא הדור אינו ראוי לגאולת ישראל, לעצור את הצדיקים מלקרוא לעם ישראל לעלות לארץ, שעודה לבניינה. כי יש כאלה שאמרו, לא, כל עד שלא כל הדור יהיה צדיק, לא, לא בונים את הגאולה. לא, אנחנו בעד הצדיקים שאומרים, כן, לבוא ולגאול ולעזור ולפעול עם אל. ולא לראות מכל השונאים הרבים, כי לא יוכלו לעשות מאומה נגד הצד השם שדיבר טוב על ישראל. עוד כוונה כוללת יש לכוון בברכה זו על פי הדברים הבאים. הנה זה למעלה מ-100 שנה שאנו רואים כצד השם מושיע את ישראל. הוא מצליח אותם בכל מה שנוגע לבניין הארץ. אין בהפכת השממות, אין בקיבוץ גלויות שנפתחו שערי מזרח ומערב, צפון ודרום, אין בכיסוג הכלכלי. אני לא יודע אם הייתי, ב-10 שנים האחרונות, אני לא כל כך מבין בכלכלה, אני לא זה, אבל אני שומע, כן? העולם כולו סער וגעש וירד ונפל, ואמריקה נפלה בעניינים אין מקום שלא זה. ואמרו, אחד המקומות היציבים בענייני כלכלה זה מדינת ישראל. תשמעו, זה לא, לא, זה שומעים את זה ברדיו, זה לא, לא צריך את מבין גדול בזה. איך יכול להיות? משהו מדהים. כי פה הקדוש ברוך הוא פה שורה. חזרה שכינה לציון. אין בניצחונות צבאיים רצופים בניסי ניסיים. גם על כך יש לכוון במשען ומבטח לצדיקים. להתכוון בזה על עם ישראל כולו. אני אומר, פה אנחנו לומדים מה מתפעלים בעל הצדיקים. שזה כל השיעור, מה הברכה הזאת? ברכה חשובה. להתכוון בזה על עם ישראל, שבניו נקיים צדיקים ולאומות העולם כולם יחד, והמך כולם צדיקים, כמה מובטחים בנחלת הארץ וכו'. ועוד פסקה אחת בימינו, מקור 6. זכינו לצדיקים וחסידים, אלה שומרי התורה בנאמנות, ואלו המשתדלים בעד התורה, המצוות של ישראל כולם. אי אפשר שלא לראות שיום החסידים האמיתיים, המסכנים לצלם למען, הכלל הם הלומדים ביריחו, בקבר יוסף, שצריך לחזור אלינו, חברון, קריית ארבע, יושבי בית אל ואלון מורה. באמת, אתמול הייתי, עברתי, נסעתי לאש קודש. אתה רואה, זה מקומות, מקומות קשה להם. אחר כך הייתי צריך לצאת משם, היה קשה לצאת, לא היה, לקח לי זמן לצאת משם. אדם מוכן ללכת, לשבת מקום, אין תחבורה נוחה, אין דברים נוחים, מוכנים ללכת ישב, הם מוסרים את הנפש. זה פילי פלואימה, זה מצווה עצומה. לולי שהם היו שם, הכל לא יודע, היו ערבים, הכל משתלטים על הכל. כן, הוא מזכיר פה, הספר נכתב לפני פינוי גוש קטיף, כי הוא מזכיר פה נבט קלים, ניצרים, מוסרים את עצמם חיים ולחושם למען ארץ ישראל. על החסידים האלו, שורה 6, מקור 6, עם שאר הצדיקים, אנו מפעלים אל השם שישמרם ויחיים, ומכל צרה ונזק יצילם, ישלח ידו ויסך באדם, ויפיץ את אויביהם עורף לפניהם, יפלו שונאינו ולא יקומו, חרבם תבוא בליבם, כדם תשברנו. על חסידים אלו, שנדמה שהם נשארו לבד ואין להם על מי להישען בשעות הקשות, אנו מתפללים ומזכירים את השם שהוא משענם הנאמנה שלא תמות בעת צרה. ואם יבואו חלישי רוח ורפי אמונה ויאמרו, איך תוכלו להחזיק מעמד נגד העולם כולו? ואני חייב פה לציין, אנחנו רואים ממש בימים אלה. יש לנו ראש ממשלה, אין דברים שאנחנו אוהבים, אין דברים שאנחנו פחות אוהבים. אבל בכל העניין הזה של המלחמה נגד הרשע הזה, אובמה, הוא היה, עשה ממש דברים של קידוש השם. עלה ונלחם, ולא ויתר, ולא זה, ואין, והוא שם על הקרשים. הוא הולך להפסיד את כל הזה שלו. אין ספק, אין לי ספק. זה גם בגלל שהוא סתם נשיא גרוע, כן? אבל זה בגלל שאנחנו התנגדנו לזה, אין לי ספק בזה. זה עושה פעולה עצומה. זה משהו מדהים. הוא עמד שם, הוא הלך, הוא נעם שם, מה קורה נגדו, לא חד ולא ברד. ומרדכי, בעניין הזה, אני מצדיע לו. אני באמת, אני ממש, אני אומר, איפה, לאף שנים לא קם ראש ממשלה כזה, שאמר, אמריקה, נו, אז מה, אז יהיו ברוגי, אז מה? אין, כולם פה משתפנים, כן, מה שנקרא. הוא לא מרדכי לך בעניין הזה. לא חד ולא, ושם הוא הולך ל... סיפר לי יהודי, יהודי חשוב, שהיה לו פגישה עם ראש הממשלה. היה לו פגישה, לא משנה, סיפר לי. הלך. אז הוא אמר, בסיפה מהגחה, למדתי ממנו כמה דברים. אחד, שהוא שונא שנאת מוות את אובמה. הוא אמר, יש לנו איזה צרה עם האיש הזה, אבל הוא בר חלוף, כאילו עוד מעט פג תוקפו. ככה הוא אמר עכשיו שלה. איש אמיץ, אתם שומעים? כמה זה צריך להתפעל. כמה דברים טובים יש, אנחנו לא רואים את זה. היום קצת עוררנו את הזכויותיהם של ישראל, באמת. מתוך הצדיקים האלה, חסידים של מסעת ישרים. הנה, נסיים את זה. ואם יבואו חלישי רוח ורפאים, אמרו, איך תוכלו להחזיק מעמד נגד העולם כולו? על זה באה המילה הבאה, מבטח לצדיקים. משען הוא התמיכה הניתנת לצדיקים בזמן הקשה. והמבטח הוא הבטחה לעתיד, שבוודאי יהיה לטובה. בוודאי שנוכל להמשיך את כל מעשינו, גם אם כרגע עדיין החושך ימסה את הארץ. אור השם כבר זורח עלינו ומאיר את הדודנו. זה הפירוש של הקב. משען הוא מבטח. משען זה בהווה, ומבטח זה בעתיד. יש לנו ביטחון, מובטחים ישראל יגאל, השם דיבר טוב על ישראל, ואנחנו הולכים ונגלים ומופיעים את הגאולה בעזרת השם. שבוע הבא בונה ירושלים.